כן, אז אנחנו נמצאים במוסר אביך, פרק א', פסקה ח'. דיברנו, התחלנו ללמוד את העניין של שמחה וטוב לבב. ואמרנו ששתי המושגים האלו הם למעשה תוכן או מצב נפשי. מצבים נפשיים, שתי מצבים נפשיים חלוקים זה מזה, שונים זה מזה, מבחינת מבחינה איכותית, כל אחד יש לו תפקיד מיוחד במינו, בסידור היחס הנפשי כלפי ריבונו של עולם, כלפי דבר השם, כלפי מציאות השם, ושניהם למעשה מבססים את היראה, באופן שתהיה יראה מתוקנת. יראה שמבוססת מצד אחד יראת הרוממות, כן? שהיא חיבור נכון בין אהבה ליראה. טוב הלבב כביטוי לאהבה, טוב הלבב כביטוי למצב נפשי שבו אנחנו קולטים ומיישבים את ההשגות בתוך הנפש. קלוטה כמי שהונחה, דבר קלוט מונח בתוך הנפש, הנפש מורגלת בזה. והשמחה אופנית יותר למצב שבו אני נושא עיניים לדבר בלתי מושג. אני יודע על נוכחותו, אבל הוא גדול ונשגב. הוא מלא אותי שמחה, בעצם מציאותו הוא מלא אותי בהשראה, אבל הוא עדיין לא אצלי. אלו שתי קצוות או שתי כתבים למעשה, השגה ואי השגה, שלשניהם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בביסוס היראה, כן, יראת השם. ולא טוב שמחה בלא טוב לבב, ולא טוב טוב לבב בלא שמחה. ברגע ששולט מצב בלעדי בתוך נפש, הדבר הזה הוא כבר כרוך בסכנה גדולה. אין? כמו שנראה בהמשך, אלו דברים שאמרנו פעם שעברה פחות יותר. אני אקרא את המילים בפנים, מכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו, בעצמו הכוונה היא בתוכו, לא לחפש את הסיבה בסביבתו, לא תוכל להאשים איש בזה, כן, שכבד עליך עניין היראה, אל תאשים אף אחד, אין מזגן, יש מזגן, שולחן ארוך, קצר, לא, עזוב, חפש בעצמך, בתוך הנפש שלך פנימה, שמה, כנראה שורר מצב, נפשי שהוא לא מתאים ליראה. הנפש שלך לא בפוזה, לא בתדר המתאים כדי לקלוט את היראה. משהו בך דוחה, מתנגד ליראה. הנחת היסוד היא שהשם קיים תמיד. השאלה אם אתה קולט, אם מקלט שלך, כן? קולט השמש שלך, הוא אכן מכוון לכיוון שמש. אם הוא אכן בנוי בצורה נכונה, שהוא אכן יכול לרכז קרני שמש, לרכז אותם לנקודת שריפה וליצור את החום הזה. אם אתה לא מכוון לעומת השמש, לא יועיל לך. חפש בעצמך מה בתוך הנפש שלך משובש. בתחנת הקליטה שלך לא ראוי. אז הרב מציע פה, כמו שאמרנו, לבדוק היטב סביב שני המושגים והמצבים הנפשיים האלו, לבדוק עד כמה הם קיימים בי ביחסם הנכון, עד כמה לא. לבדוק בעצמו מהם הדברים הגורמים שיכבד, הגורמים לו, לאדם, שיכבד עליו עניין היראה. למה הוא לא משיג את היראה? למה הוא לא מרגיש שמציאות השם יתברך עושה לו דבר? אומרים שהשם קיים, אומרים שהוא ברא את העולם, אומרים שהוא משגיח, אומרים שהוא נתן תורה ומצוות, אומרים שהוא מנהיג את עם ישראל כבר 4,000 שנה, את העולם כולו. אבל למה אני לכל הרוחות לא מצליח לחוש את זה? למה אני בור ריק בלי מים? מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. למה? איפה כל הגודל הזה? מה זה? למה אני לא חש את הדבר המופלא הזה? למה אני מדבר עליו כעל דבר רחוק, ביזרי, איזה חוצן, איזה משהו כזה? יש אומרים שפעם הוא ביקר פה, ראו צלחת מעופפת, כל הזמן מחפשים איזה אליאן, איזה IT כזה, איזה חוצה נחמד שיבקר אותנו בתוך העולם השומם הזה, המתוסבך הזה, איזה אינטליגנציה גבוהה, איזה טכנולוגיה פלאית. נו כבר, שיבוא מישהו שהוא מעלינו, כל הזמן מחפשים את זה. איזה נושא השמיני כזה מעל הטבע. חפשים, חפשים. כן, שמענו שפעם הוא היה. כל האובססיה האנושית הזו לחפש את החוצן. היא מרמזת על, על הכמיהה, על הצימאון, על התימאון הלבב של האדם. איפה הדבר הגדול הזה? הוא חייב להימצא. בוא נמציא אותו. בוא נמציא שראינו צלחת מעופפת. בסוף בודקים ורואים שזה ניסויים באיזה בלון סודי של הצבא הרוסי. כן, שנפל שם באיזה שדה של חקלאי. כולה איזה בלון, אני יודע. כבר חשבו, מי יודע, איזה מתכת מיוחדת במינה, בטח נתלשה מאיזה חללית של... באה מהחלל החיצון. איזה פשוט דבר, כולה. הרוסים הודו בזה שזה היה איזה בלון מטאורולוגי שלהם, שנבנה מחומר מיוחד. שום דבר, לא צלחת מעופפת ולא כלום. אבל, התוכן של הדבר הוא, שבני אדם מחפשים, תראו את זה, מחפשים, מחפשים את המושיע הזה. מלך עוזר ומושיע ומגן. אנחנו זקוקים נואשות לרפואה. לכל מיני דברים. רפואה לסרטן, רפואה לזה, אבל רפואה לנפשנו. מה הפלא שאנחנו מחפשים את זה כל כך? אז שמענו שהוא ביקר בסביבה. אבל איפה? קיץ עבר, חורף הגיע, ועדיין לא נושענו. איפה? למען השם. חפש בעצמך. פתח את החלון. השינוי צריך להתחולל בתוכך. והרב מציע לנו לבדוק בשני דברים, שכנראה, כנראה השניים האלו, הם לא שניים מתוך אלף. הם שתיים שהם אלף. הם שתיים שהם הכל. זכור ושמור. הם שתיים שהם כוללים את כל התיקונים כולם. כמו שאנחנו נראה בהמשך. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. ראשית העבודה היא כוונה היא לא התחלת העבודה, אלא החלק המשובח של העבודה. ראשית זה דבר משובח. Okay. ראשית פרי האדמה, הדבר המשובח בשבעה מינים. מי ראשית, ולא כל ראשית, משבעת המינים. ראשית העבודה. כן? השבח של העבודה. ראשית העבודה, שתהיה בשמחה ובטוב לבב. ונראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמם וטוב לבב בפני עצמו, ואין לטשטש ולבלבל, ולהפוך אותם למילים, למושגים, למצבים זהים. שום פנים אופן. ראינו פעם שעברה מה קורה כשאנחנו מטשטשים הבדלים בין מושגים, וכל שכן, כל שכן שמטשטש לא רק המושג השכלי, אלא מטשטש המושג הנפשי בתוך הנפש בין שמחה וטוב לבב. הנפש לא מתנהלת כראוי, אז היא לא מתנהלת כראוי. לכן צריך לברר את שני המושגים האלו כל אחד בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה ולא טוב לבב, והיא אינה רצויה. ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. רב אמנם לא אומר כאן והיא לא רצויה. תכן שנצטרך להתאמץ ולחשוב, אולי רב התכוון לרמז לנו שטוב לבב בלא שמחה יש לה מקום. לא נראה לי כרגע לומר את זה. אני חושב שצריך כאן להניח שהרב מתכוון שגם טוב לבב בלא שמחה זה לא טוב, ואנחנו נוכיח את זה. אם מישהו רוצה כמובן להוסיף, להקשות, לחשוב אחרת, נשמח לשמוע, אבל על פנה, כפי שאנחנו נסביר פה את שני המושגים האלו בהמשך, לא נראה שטוב לבב בלי שמחה זה מצב רצוי. לא נראה. לאט לאט. והנה, עכשיו הוא התחיל להסביר לנו שמחה בלא טוב לבב. וגם על זה דיברנו פעם שעברה. ואני קצת מסתפק באיזשהו מעין קיצור, כבר ביקשנו באמת שכל מי שבאמת מחליט להישאר בשיעורים האלו, מי שרוצה לבדוק, כמובן יכול להישאר, להיכנס, ואחרי זה מחליט שלא מתאים לו, אין שום בעיה. אבל כל מי שבאמת נראה לו שהשיעור הזה יכול להתאים לו, עקרון הרצף, הרצף פה הוא קריטי. אחרת מה שיקרה פה אני מבטיח לכם מראש. כל שיעור, וזה קרה לנו בשנים האחרונות, בלית ברירה, כי אני חייב להתחשב בתלמידים. זה לא אני קובע מי ייכנס לשיעור הזה ומי לא. כל אחד יכול להיכנס, אני גם לא רשאי לאסור לכם, ולבוא ולומר, מי שנמצא עכשיו בשיעור, זה מוצא חן בעיניו, הוא חייב להימצא. כל החסרה, אני לא רשאי, אין לי סמכות כזו, אני לא בטוח גם שזו הדרך. אבל לטובת העניין, לטובתכם, בסך הכל, כן, כדאי לשמור על רצף, זה גם ימנע מאיתנו, הייתי אומר, לא יודע איך לקרוא, לא רוצה בזבוז זמן, ממש כזה, אבל כל החזרות שאנחנו עושים, עכשיו עשיתי חזרה של 5-10 דקות, כן? יש פעמים שהחזרה התפרסה על פני חצי שיעור. נכון שכל חזרה יש בה איזו מידה של חידוש, כן? אי אפשר לבית מדרש בלא חידוש וכו'. כן? ודאי. אבל למה שלא נמשיך ונתקדם? שכאשר אני אגיד טוב לבב, כולם, וופ! יודעים בדיוק על מה מדובר. להסביר עוד פעם. עוד פעם. נראה לכם פתרון. בסדר. יכול להיות. אבל אני ממש מבקש אם אפשר... להקפיד, להגיע לשיעורים ברצף. אז בואו נראה מה זה שמחה. כמו כן אנחנו מזכירים שלשאול שאלות, הדברים האלה הם לא דברים מובנים מעליהם, גם אחרי שאני מסביר אותם, אולי אני מצליח להסביר, במידה כזו או אחרת בצורה בהירה, גם אחרי ההסברה, עדיין יש מקום לשאול, הדברים חדשים, כן? הדברים בהחלט, כן? הם בבחינה של חדש מן התורה, ממש חידושים, רצוי לשאול, לא להתבייש, זה בסדר גמור. והנה הרבה ראו בספרים, חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. ראו בספרים, וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם לאט לאט, מעט מעט. כן? עד שתהיה ראויה עליהם השמחה, בתורה ובתפילה, ובכל ענייני עבודת השם יתברך. דיברנו על זה פעם שעברה, אתם זוכרים את עקרון הטריפ, שעליו דיברנו. פה מדובר על מצב שבו אני רואה בספרים, כן? וגם מתלהב מאוד מאוד, כן? מהדרכת הספרים. אני יכול לראות בתוך ספר איזושהי הדרכה על עבודת השם יתברך, שאדם צריך כך וכך, להתפלל בהתלהבות, בתשוקה, כן? ממש וזה, ואני מתלהב. קראנו לזה התעוררות נשמתית, יקיצה נשמתית. כיוון שיש לנו נשמה, והנשמה שלנו היא צמאה, לכן לפעמים שאנחנו פוגשים איזשהו סגנון, כן? כתיבה מסוים, או אפילו הרצאה, משהו בתוכי, הנשמה שלי מתהפכת בקרבה, מתלהבת מאוד, והדבר הזה גורם לתאוצה חזקה מאוד. האדם מרגיש שהוא נדחף בכוח עצום, בלחץ עצום, להתפלל, או ללמוד בלי הפסק, או לטבול כל בוקר, כן? או לעשות כל מיני דברים שהם שייכים למדרגות מאוד עליונות. כן. אנחנו מכירים את המצבים האלה. אבל המצבים האלה הרבה פעמים הם תוצאה של התעוררות נשמתית, בשעה שהגוף וכל גונדה דילי, כל הצבא שלו, צבא הכוחות הנמוכים, הם עכשיו נמצאים בהלם. הם נמצאים במצב של אילפון. הם לא יכולים לעשות שום דבר, כי עכשיו יש קולות וברקים. כן? לוחות ראשונים. קולות וברקים. הנשמה התעוררה, נדהמה, האדם חווה את זה בתוך הנפש, בתור תנופה פנימית אדירה, שמקפצת על הערים ומדלגת על הגבעות. יש איזה מין יכולת מופלאה פתאום לדלג מעל משוחת הגוף, מבלי לקדש אותו, מבלי לקדש אותו. פשוט לחנוק אותו, להחזיק אותו קצר, קצר תחת ידך, כאילו איננו. הוא קיים, אבל הוא נמצא בתרדמה. כמו תרדמת חורף של איזה דוב גריזלי, או איזה צפרדע שקופט לקח לתקופה של כמה חודשים, ואז פתאום ככה מתוך הקרח יוצאת. ככה גוף פתאום נמצא בכיפאון. כי באמת שהנשמה מתעוררת, בעוצמות כאילו, בדרך כלל אוף לא צייץ, שור לא גאה, דגים לא פיזזו, מלאכים לא אומרים שירה. הנשמה שלנו זה כוח אדיר וגדול. ושמתפרצת, זה יוצר דממה בכל הרבדים הנפשיים. ואז אדם יכול בטעות לחשוב שהוא כבר צדיק. חושב צדיק, יכול להתפלל שעות על גבי שעות, לעמוד ככה כמו פסל, כמו גולם, כן, ממש ככה להוריד מעות ככה וזה, להתפלל, אבל לשכוח לאכול ולישון וכו' וכו' וכו', כן, להזניח את הגוף שלו, להפקיר אותו, להמלל אותו, להתאחזר אליו, פשוט כך. מצב סוכן מאוד. זה נקרא שמחה ולא טוב לבב. מה שקורה בדרך כלל, שבסופו של דבר אחריו אומר באורות התשובה, כשנגמר את ההסתכלות הרוחנית העליונה הזו, הרי סוף סוף, אתה לא תהיה על הגובה כל הזמן. באורות התשובה, הרב מדבר על המצב הזה בצורה, אני לא רוצה להגיד בדיוק על המצב הזה, כי מי אני שנקבע, אם זה בדיוק, אבל אי אפשר שלא לעשות קישור בין הפסקאות, פסקה, בפרק י' באורות התשובה, פסקה ב'. לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, כמו שאמרנו, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, אל עולם המחשבה העליונה. והגוף נעזב מן הנשמה. הוא לא רלוונטי, לא סופרים אותו. אין שום התעוררות פיזית. אתה לא מרגיש שום רצון דבר פיזי. אתה כולך נמצא באיזה ממלכת רוח מופלאה. כולך למעלה, מבסוט את לב השמיים. ממש ניתוק, זה משומר כאן ניתוק. והגוף נעזב מן הנשמה. אבל אז, שהגוף נעזב מן הנשמה, קורה דבר מדהים. הגוף, כן? אפילו במצב התרדמה הזה, וכיוון שהנשמה מתעלת לה בעולמות עליונים, והיא לא שמה לב לגוף, הגוף קורית ברית עם היצר הרע. היצר הרע מנצל את המניה החלושה הזו, אמנם הגוף הוא חלוש עכשיו, המניה הזו עכשיו היא לא על הגובה, היא לא חיה, היא לא ערה, היצר הרע קונה את המניה הזו, הוא מתחיל להשקיע בה. עכשיו, זה לא ער. גם אותו כוח יצרי יודע שכרגע, המניה הזו לא תתעורר, כי הנשמה שולטת בכיפה. אבל, הכוח הזה יודע שאדם לא יכול להיות על הגובה תמיד. לא יכול להיות על הגובה. אתם יודעים, יש מצבי רוח, לא כל רגע ורגע זה מתן תורה וקולות וברקים. מישהו הרגיז אותי, מישהו דרך לי על הרגל, זה לא פשוט. הוא יודע שעוד מעט ניפול, עוד מעט נחזור לגוף. אבל שנחזור אל הגוף, נמצא אותו כבר כבוש בידי כוח אחר. אותה השקעה שיצר הרע השקיע בכוחות הגוף, נושאים פרי בשעה שהאדם חוזר לגופו. חוזר לחיות את גופו, להרגיש את הצרכים הפיזיים שלו, אכילה, שתייה, לעסוק בקטנות של החיים. אבל אז כבר זה בבחינת בית המנוגר. כן? הגוף כבר נשלט, עשה יד אחת. כן? או היצר עשה יד אחת עם הגוף. כן? אומר הרב, ואחר כך כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, כוח החיים הטבעי, הפיזי, מוצא את הנשמה, את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. אז מתחיל איזה קונפליקט פנימי אדיר. זאת אומרת, היית באיזה חוויה רוחנית, פתאום ירדת, נשאר איזה רושם מזמן העלייה, ופתאום אתה מוצא את עצמך בידיו הגסות של היצר, והזיכרון המתוק של הזמן שעבר גורם לך הרגשה קשה. זה נקרא מלחמה פנימית, קורא לזה הרב, מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. כשאדם חוזר לחיים אחרי טריפ, בדרך כלל האכזבה שלו מהחיים היא עצומה. יכול להיות מאוד מוכזב. מה אני עושה כאן? מי לי פה? מה לי פה? הוא זוכר בגעגועים את המצב הרוחני הזה, אבל הוא כבר לא שם. הוא נמצא עכשיו בתחתיות ארץ, ובתוך בוץ עמוק, הוא מסתכל למעלה, ויודע שהר סיני כבר רחוק ממנו. הוא נמצא במרגלות ההר, תחתית ההר. ומתחילה מלחמה פנימית מסוכנת מאוד, שהיא מתבטאת בדרך כלל בתסכול עמוק, בנקיפות מצפון, ברגשה של אובדן, באיזו תחושת אבלות כזו. דבר לא פשוט. צריך מאוד להיזהר, אומר הרב, תמיד צריך ליצור יחס, כן, ואיזון בין העליות שלנו, הרוחניות, לבין מצב הגוף. לכן קובע הרב בסופו של דבר, כדי שמצבי מטוטלת כאלו לא יתרחשו, כף הקלע הזו, כן? התנודה החריפה הזו, מגבוה לנמוך, לא תתרחש. אומר הרב, לכן צריך, קודם כל, לעסוק בזיכוך המידות. ומתוך זיכוך המידות, אפשר גם לטפס למעלה. לכן, זיכוך המידות צריך להיות קודם לעלייה ההסתכלותית. זיכוך המידות זה טוב לבב. זיכוך המידות זה שייכות אמיצה לטוב. אבל איך אני משתייך לטוב? לא בזה שאני מריח בשר קודש. לא בחוש ריח הנשמתי הזה, זה לא מספיק. זה שאתה מריח, זה לא אומר שזה שלך עדיין. ודאי שהנשמה מכירה את זה, והיא יודעת את זה, ומשתוקקת לזה, היא רוצה לחזור למקורה. אבל אתה לא רק נשמה. אתה גם מחשבות, אתה גם מידות, אתה גם גוף. מה עם כל הרבדים האלו? לא מספיק להריח בשר קודש. לא. אתה צריך לעבוד גם למידות. אתה צריך שבתוך הנפש שלך יהיו כלים, שיהיו מסוגלים לקבל את ההשגה הרוחנית הזו, ויצליחו ליישב אותה בתוך הנפש, לפרוט את השטר של המיליון שקל של הנשמה, לפרוט אותם לשקלים בודדים, שאפשר לקנות עם זה במקולת. אם אתה בא לאיזה חנווני מיליון שקל ואומר לו, תן לי מסטיק בזוקה, מה הוא יעשה עם זה? מה הוא יעשה עם זה? מה אפשר לעשות עם זה? המידות הם הקופאי. זה המידות. המידות יש להם כישרון מופלא. לקחת מסה כבירה של רוחניות, ולפרק, לפרט, כן? את כל האור הגדול הזה, ולפלג אותו בתוך הנפש למעשים, להרגשות, למחשבות. אבל המבול, הגל האדיר הזה, הצונמי הנשמתי הזה, לא יזיק לך. אם יש לך מידות, יש מי שיקבל את ההערה, ויפלג אותה בצורה מופלאה את מקור המתח הגבוה הזה. המידות זה מעין שני, שהם לוקחים זרם של 4,000 וט, או אני יודע, 500,000 וט, והם הופכים את זה לזרם שאפשר להשתמש בו במנורת הבית שלנו, בפנס הכיס שלנו. אבל אם אתה נותן לאור הגדול הזה לחדור לתוך הנפש, בלי הכנה, בלי ערוץ, בלי נתיב זרימה, זה מציף את הכל, יוצר תרדמה ותרמית בתוך הנפש, גורם לך איזה עונג, קראנו איזה טריפ של איזה שעה, שעתיים, שלוש, ואחרי זה אתה מתרסק מאותו הגובה שאליו עלית, משם אתה נופל. לפעמים נופלים על הראש, לפעמים נופלים על העקיבים, לפעמים נופלים על המותניים, לפעמים חוטפים מקום את מכות יבשות, לפעמים מתרסקת עצם, ובמקרים מאוד קיצוניים, אפשר גם לאבד את השפיות לגמרי. צריך מאוד להיזהר מזה, וזה מפתה. כל אחד מן היושבים כאן, שמכיר את עצמו כטיפוס רוחני, בעצם כולנו רוחניים, אבל יש אנשים שאצלם חוש הרוח, הריח הרוחני מפותח יותר. כדאי להיזהר. אנשים רוחניים, יש להם פיתויים אדירים. איך אומר הרב קוק? כמה אני משתוקק להגות את שם השם, הרב קוק. הוא רוצה להגות י' ק' ו' ק'. כמה אני משתוקק, תראו לאן היצר מנסה להפיל את הרב קוק, להגות את שם השם. כמה אני משתוקק להגות שם. מה עוד שהוא כהן? ומן הסתם, בזמן שבית המקדש היה קיים, הרב קוק היה חי, הוא בטח היה כהן גדול. בטח היה כהן גדול. כשהוא היה מגיע לאזור הר הבית, הוא היה מתפלץ. היה לו קשה לגור שם. הוא היה מתפלא על האדרת, איך הוא יכול לגור מול הר הבית? איך אתה יכול לגור מול הר הבית לראות את ההר? הוא אומר שהוא רק מתקרב לשם, הוא... אנשים רוחניים צריכים שמירה אדירה. ואם אין להם את השמירה הזו של המידות, בסוף יוצא מהם שבתאי צבי. כל מיני תופעות של משיכי שקר, אנשים מאוד רוחניים, שלא ידעו להכיל את הרוחניות שלהם בתוך מידות מתוקנות. בסוף יצא מהם משיכי שקר כאלו ואחרים. מדוע נכתב טוב לבב ולא טוב לב? לבב זה מרמז, כן, כך שואל אחד הצופים, המאזינים הצופים. הוא שואל, מדוע נכתב טוב לבב ולא טוב לב? טוב לבב זה מרמז על כך ש, כמו שנראה בהמשך, אנחנו קצת הסברנו במילים שלנו עוד לפני שהרב אמר את הדברים באופן מפורש, אבל לא התאפקנו, וכבר הסברנו שטוב לבב זה מצב שבו, כמו שהסברתי כרגע ממש, שבו השגה הרוחנית נכנסת בתוך הכלים. כלומר, יש מידות. כן? יש מידות. ואז ההשגה הזו יושבת במנוחה, במצב שבתי לגמרי. שבת מנוחה. במצב שבתי לגמרי בתוך הנפש. לא מזדעזעת, ההערה הזו יושבת בפנים, קלוטה יפה, כן? ממש קרה, רבץ כערי, יושב טוב טוב. כן? כשאנחנו מדברים על מדרגת התיישבות כזו בתוך הנפש, אנחנו מעדיפים להגיד טוב לבב ולא טוב לב. למה? כי לבב זה מרמז על שני לבבות. יצר הטוב ויצר הרע. כשאנחנו אומרים טוב לבב, סימן שהטוב מיושב כרגע באופן כל כך נפלא, שגם יצר הרע לא מערער עליו יותר. לא מערער עליו יותר. זהו. כי מצאת את לבבו נאמן לפניך. כך רואים חזל על אברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן, שאברהם אבינו היה נאמן לריבונו של עולם, באופן שהוא הצליח להכריע גם את היצר הרע. זה נקרא לבבו. כן? בשני יצריך. ואהבת השם לוקחה בכל לבבך. בשני יצריך. טוב לבב זה שאדם קנה את המדרגה בשני היצרים שלו. גם יצר הרע כבר לא מערער על המדרגה הזו. כן? זה לגמרי יושב בפנים. יש פה עצמאות מוחלטת. הרי הדגל הוא בראש התורן. אף אחד לא מנסה לערער על מעשיך. כן?
אתה יכול לתת דוגמה של אדם שמקבל הסכמה מהרב, ואז הוא מפרט
אותם. יש דברים, אני לא אכנס אותך לשאלות אישיות, כן? אבל כל אחד יעשה לעצמו חשבון. יש דברים, כן? אני יודע, מישהו, אני יודע, בעד תשובה, הוא התחיל לעבוד על עצמו כמה חודשים. הוא יודע שיש דברים, יש תכנים שהוא פגש בבית המדרש, שבהתחלה זה הופיע אצלו בתור השגה של שמחה. הוא נפגש עם הדבר, נשמתו התעוררה. לאט לאט, כן? הוא בירר בנפשו את שייכותו לדברים. ואחרי 3-4 חודשים, הוא מרגיש שהדבר הזה הוא כבר אצלו. הוא לא מחלל שבת, לא יעלה על דעתו להדליק אור בשבת. בהתחלה הוא התלהב מעצם רעיון השבת. הוא נכנס לישיבה, חזר בתשובה, והתחיל להרגיל את עצמו לשמירת השבת. להבין את זה טוב יותר, מה זה שבת, כן? לעבוד על שמירת השבת גם בנפשו. והנה היום הוא לא יעיז לשלוח את ידו למתג כדי להדליק את אור בשבת. זאת אומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אצלו נקלט. ויצר הרע גם הוא כבר לא יכול לבוא ולומר לו, אולי תדליק. זה סך הכל גפרור, זה סך הכל זה. זה לא יעזור כבר. זה כבר מונח בפנים. זה כבר מונח בפנים. או, דוגמה יותר קרובה למה שאתה שואל, כי אני מרגיש שעדיין לא ישבתי לך על זה. דוגמה יותר טובה למה שאתה שואל. אם אני שומע שיעור על חסד, והנשמה שלי מתפוצצת מעונג, מתחשק לי כבר פשוט לקום מכאן ולטוס לרחוב את האדם הראשון שאני עכשיו פוגש, עכשיו אני רוצה לתת לו את ה-1,000 שקל האחרונים שנשאר לי בחשבון. ואני עושה כך. זה אפשרות אחת. כן. זאת פעם סיפר לי איזה מישהו ככה, שבדיוק קרה לו דבר כזה. הוא יצא מאיזה סדרה של שיעורים במהלך השבוע, היה כולו מלא התלהבות. הוא עבר באיזה שם רחוב, גם במדרחוב שלו. פתאום הוא רואה איזה מישהו, הוא לא חיפש אותו, פשוט בא לקראתו. איזה מישהו אומר לו, תשמע, פיתרו אותי בעבודה, עבדתי במלטשת יהלומים, וזה, פיתרו אותי, ואני גרוש, ואני גר בנתניה, ועכשיו מסתובב פה ברחובות. קיצור, ביקש ממנו כסף. יש לו כבר דירה, עמידר מוכנים לתת לו דירה ברמת בית שמש, רק הוא צריך להביא הוכחה שהוא עובד, וכל מיני. הוא בלי בעיות. העלה אותו על הרכב שלו, לקח אותו לסניף. בנק, הוציא לו על המקום, גם הוציא לו, 500, הוא היה צריך איזה סכום 500 שקלים, כן? 500 שקלים. נתן לו 500 שקלים. אבל הוא אמר, הוא עשה איתו תנאי, זה 500 שקלים, בתנאי שאת זה, באמת, כמו שאמרת, תעשה מה שצריך, תתחיל לעבוד, כן, שמחר אני הולך, ומסדר את העניינים, וזהו, אני מפסיק להסתובב ברחובות. ומחרת הוא מגיע למכון מאיר, הבחור שלי כזה, שנתן את הכסף, לא פחות ולא יותר, הוא רואה בפתח חדר אוכל, את היהודים מהרחוב, מקבץ נדבות פה מהתלמידים. הוא אומר, הסתתר, שלא יראה אותו כדי להביך אותו. היה מלא התלהבות. מלא התלהבות. רוצה לעשות חסד באימא. נפל בפח. עכשיו, אימא מבררת גדרי הלכה. כן? פונה לך אדם. שאלת. לא יודע, מבררת גדרי הלכה. אחרי שהוא היה מחליט לתת לו סכום יותר קטן, אולי ייתן 20 שקלים, 30 שקלים, לתת לו 500 שקלים, יכול להיות. אבל ההתלהבות שלו העביר אותו על דעתו. לכן הוא לא הצליח לברר, כן, את התנאים המעשיים כדי שבאמת מעשה החסד הזה יהיה ראוי. אומר הרב קוק, כשאדם בא לעשות חסד עם חברו, כן, זה לא פשוט. כשאדם בא לעשות חסד עם חברו, הוא צריך לעשות לחברו טובה, גדולה, הגונה וקיימת. גדולה וכמות. הגונה מתאימה לו. וקיימת שתתקיים לנצח בתודעתו של מקבל החסד. אבל העיקר זה הגונה. שתהיה הגונה ומתאימה למקבל החסד. לא להשפיע עליו יותר מדי, מעבר למה שהוא יכול. אתה רואה אדם עני או צמא. מאוד צמא. אתה רוצה על המקום להשקוט אותו, אבל זה יכול להזיק לו. כאשר רבקה משקה את אליעזר, את גמלה ועבדיו. תראו מה שאור החיים הקדוש אומר. היא עושה איזה בדקדוק יוצא מגדר רגיל, למרות שהיא מלאת שוקה של חסד. אבל היא מצמצמת את החסד לפי יכולת המקבלים. כשאדם הוא מאוד שמח, אתה לא יכול עכשיו להכניס לו לתוך הפה, הוא יכול למות מזה. צריך להשקוט אותו לאט לאט, כי הבולמוס של השתייה יכול להזיק לו. אז היא משקעה אותם לאט לאט, היא מחזיקה את הקד, והיא מטפטפת טיפות טיפות, ותר את הקד, לא בבת אחת, ולא נותנת להם את הג'ריקן שיחזיקו הם. כן? לא עושים כך לאנשים עייפים וצמאים. את הכל בחשבון, למרות שהחשק של החסד הוא עצום ואדיר. קשה לתאר איזה תשוקה של חסד יש לה בתוך הנשמה. אבל תראו איך זה עובר אל תוך המציאות, מתוך התחשבות באדם שלא אתה מעניק. פרשת שבוע. השבת עבדה. אסור להתעלם, רק לפעמים והתעלמת. יש מצבים שאתה כן יכול להתעלם. כגון כהן, והעבדה היא בבית הקברות, אסור להחזיר את העבדה. אסור להתעמל אמת, נכון? אז הוא פטור מלהשיב עבדה, אם העבדה היא בבית הקברות. כהן והעבדה בבית הקברות. כגון, אדם חשוב ולא לפי כבודו, גם, לא לפי כבודו לטפל עכשיו, אני יודע מה, בג'ריק הנפט הזה. לא לפי כבודו. כגון, אדם שמתעסק בפרנסתו, והיא עכשיו התעסק בעבדה, זה יבוא על חשבון פרנסתו. שלושת המצבים האלו, והתעלמת. כהן לא רשאי, למרות שהוא חסיד, וכהנים חסידים, מתחשק לעשות חסד מאוד מאוד, אם העבדה היא בבית הקברות, אסור לו. הוא לא רשאי לעשות החסד הזה על חשבון הערך הסגולי שלו, כן? קדושת הכהונה. לא. וגם אדם חשוב, שהציבור מתייחסים לחשיבותו, כן? בצורה מיוחדת במינה. חשיבותו היא במובן הזה שאנשים מושפעים מדבריו, ואם עכשיו הוא יתלכלך פה עם קטם של דיו, של נפט על החולצה שלו, אף אחד לא יסתכל. ההשפעה שלו נובעת מחשיבותו בעיני הציבור. אבל הוא רוצה לעשות חסד, אסור לו. טובת הכלל קודמת. ההתלהבות שלך לעשות חסד, היא לא יכולה לבוא על חשבון הערך הציבורי שלך. אתה אדם חשוב. אתם יודעים מה? אפילו אם זה לא מצד הערך הציבורי שלו, אפילו אם הדימוי העצמי שלו נשען על הרגשת החשיבות שלו. ואם עכשיו הוא יתעסק בדברים כאלו, הדימוי העצמי שלו ייפגם. אדם רשאי לדרוש את הכבוד כפי המגיע לו. כך אומרת המשנה. ואל תדרוש כבוד יותר מכפי לימודך. אבל כפי לימודך, אומר הרב כאן, בבירור ענייני הגאווה, מותר לו לדרוש. כי הדימוי העצמי שלו יושב על החשיבות הזו. ואם עכשיו הוא יתעסק בדבר כזה, יכול להיות שהדימוי העצמי שלו יישבר. מה את יכול להיות? היה רגיל לרכב על סוס? באמת לא הסוס? מה החסד עם אותו אדם? נותנים לו סוס. למה שניתן לו סוס? למה לא ניתן לו, אני יודע מה, איזה קורקינט קטן וזהו? הדימוי העצמי שלו יושב על הסוס. תבוא ותאמר, מה אכפת לך? תפסיק להיות כזה חומרני. לא, 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 לא. תעזור עכשיו לחנך אותו. הבן אדם הזה, אם הוא לא רוכב על סוס, הוא אפס אפסים. אתה ממוטט אותה לחלוטין. כרגע להתעסק עם עבודת הזולת, עם עבדת הזולת, על חשבון, על חשבון הדימוי העצמי שלך, או בכהן, לחלל את הקדושה הסגולית שלך, שנתן לך הקדוש ברוך הוא, קדוש יהיה, אסור לך. זה לא פשוט. לקחת ההתעוררות של החסד, כן, זה דבר אחד. אבל לתת לה ביטוי בעולם שלנו, זה עוד עניין. צריכים לראות איך אנחנו נותנים את זה לביטוי. אבל אם אתה עושה את החשבון באופן אמיתי ונכון, זה גם הוא, אתה יכול להגיד למישהו, אותו כהן, יכול להגיד למישהו, תשמע, עשה לי טובה, אחי, תוציא לי את העבדה על ה-400 מבית הקברות. שיוציא לך את העבדה, אתה תמשיך את המעשה עצמו. אין שום בעיה. בסדר גמור. אבל אל תיכנס פנימה. אז זה העניין של... טוב לבב, כן, עניין של... שהדבר באמת מיושב בשני היצרים. כן, יש עוד שאלות? מה שואלים אותנו כאן? ובהמשך להתייחס לכתוב בתהילים, נטעת שמחה בליבי. האם השמחה ניתנת לנו לאחר שהצלחנו בשלב טוב לבב? יפה. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אחרי שאנחנו מצדנו עושים את המאמץ שעליו דיברנו והערכנו פה כרגע, אז באמת מצד ריבונו של עולם, נטעת שמחה בליבי. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. ודאי שהעבודה כזו מצדנו היא גוררת לסייעתא דשמיא והתעוררות דלעילא. ואז באמת, כן, וזו הערה מאוד חשובה, כי פה אנחנו תיארנו באמת מהלך בחירי והשתדלות אנושית. כמובן שבלי ריבונו של עולם שום דבר לא יכול להצליח, ודאי שלא פעולה כזו. כן, אז כמובן שהקדוש ברוך הוא מצטרף וחותם על מעשינו. כן, הוא כמובן את ההשפעה המיוחדת שלו, ובזה באמת נשלמת, כן, ההפנמה של הדבר בתוך ליבנו. עד לעתיד לבוא, כן, איך כתוב שמה? כן, הומלתם את עורלת לבבכם. כן, מאידך כתוב פסוק, הומלתי את עורלת לבבכם. אז תחליט, מי מל? אנחנו או אתה? אתם מתחילים ואני גומר. לאל גומר עליי. נכון, אפשר בהחלט לומר את זה. אז אמרנו, ראו, הרבה ראו בספרים, חיוב העבודה, והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה. למה זה נקרא כפייה? לפי מה שהסברנו? כי הנשמה כופה את עצמה על הגוף. זה לא כפייה, כן? שאין לי חשק לחלוטין. ועוד איך יש לי חשק. אבל החשק הזה הוא סוג של אינוס. מה שנקרא מודה רבה לאורייתא. כמו הכפייה של הר כגיגית בהר סיני. בהר סיני, מתן תורה, לוחות ראשונים, זה הייתה כפיית הנשמה על הגוף. כשמו של הרב קוק כותב אחד מקומות, על סמך דברי חסידות, שבמתן תורה, מי שקיבל את התורה זה הנשמות ולא הגופות. הגוף לא קיבל את התורה. הגופות התנגדו. אבל לא יכלו לעשות דבר. לא יכלו לעשות דבר. אגב, ההתערות הגופנית הופיעה במעשי העגל. כן? מעשי העגל זה כבר הייתה תחילת ההתערות הגופנית. הגוף התחיל לשחרר את האחיזה הנשמתית ממנו. ואז, הפורקן הראשוני של הגוף, כמובן זה התחיל בערב רב, אבל נמשכו מזה גם בפני ישראל קצת, זה היה מעשי העגל. אומר הרב, שלמעשה, רק הנשמות קיבלו את התורה ומתן תורה בלוחות ראשונים. רק בשושן הבירה, הדור קיבלו בימי החשבראש, אז גם הגופות קיבלו את התורה. דבר מעניין, צריך להעריך בו, אבל הרעיון הזה, שלא תמיד הנשמה והגוף מקבלים את התורה. יש מצב שנשמתנו מקבלת את התורה, אבל גופנו עדיין רחוק מזה מאוד. אז הכפייה היא פה, במובן הזה שהנשמה כופה את עצמה על הגוף. התעוררות רוחנית חזקה מאוד, שנושאת את רגלינו ואנחנו נעשים קלים לרוץ, אבל אנחנו בעצם אונסים את הגוף. אנחנו לא פועלים על פי יכולת הקבלה שלו. אנחנו מסלקים אותו הצידה. כן. כן. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל, אין לו. כן. כן, הוא יצר את המצב הסגולי, שאנחנו נהיה ראויים לנצח לתורה. המצב הסגולי זה בעצם הצריבה, זה ההר דיסק, זה הדיסק הקשיח, שלא משתנה. הוא צרב בנו את השייכות לתורה, כשנו של הרמב"ן, שניתנה נשמה לישראל, מתן תורה, נשמת התורה ניתנה בישראל. ואחרי זה, אידך זיל גמור, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, ואידך זיל גמור, זה הכלל הגדול. לוחות ראשונים זה הכלל, לוחות שניים זה הפרט. לוחות ראשונים זה תורה שבכתב, לוחות שניים זה תורה שבעל פה. כן? תורה שבעל פה זה המשכת תורה שבכתב. אתה מסתכל על הפסוק בתורה שבכתב, ונפשך מקבלת את ההערה של הפסוק, מתחילה לפרש. כל פסוק שאתה מפרש, אתה בעצם עכשיו עושה פעולה של טוב לבב. אתה מסתגל להערה של תורה שבכתב. בראשית, ברא אלוקים, ואתה מתבונה. אתה מתבונה, והנפש שלך מוציאה חידוש. זה מצמיח משהו בתוך הנפש שלך. החידוש שלך, כן? זה בעצם תורה שבכתב. זה טוב הלבב. זה ההסתגלות. זה מביע את ההסתגלות הנפשית שלך. כן? להערה תורה שבכתב.
בעצם חידוש תמיד נכון שכל אחד מכיר או לא?
זו שאלה עצומה. אנחנו צריכים לבדוק באמת, כן? איך הנפש שלך פונה אל הכתוב. צריך לראות, צריך שכל ישר, צריך אהבת תורה, צריך גישה נכונה, ו-48 דרכים התורה. נקנית, להגיע למצב של טוב לבב, צריכים 48 דרכים. צריך פלפול, צריך שמיעת האוזן, נכון? צריך מנוחת הלב, צריך ביטחון, צריך מיעוט תענוגות. אחרת הנפש לא מוכנה לקלוט. אבל אם באמת התנאים האלה מושגים, גם אם זה לא בשלמות, אבל לפחות בדרך, אז אנחנו הולכים וקולטים יותר ויותר אורות, ואז מתרחש התהליך שאתה דיברת, שאלת עליו, אז מת, מתרחש התהליך של ההטמעה, כן? ואז זה מופיע בתוכי בתור טוב לבב. תורה דילי קראנו לזה. זה תורה שלי עכשיו. בהתחלה זה היה תורת השם, עכשיו זה תורה שלי. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו שלו, יהיה הגיע המון ולילה. כן? זה מתחיל להיות חלקי תורה שלך. והם קרואים על שמך. וזה הלבושים שלך לעולם הבא. כלומר, מזה אתה בעצם ניזון בתקופות העתיד, גם בעולם הבא, גם בתחיית המתים. זה משמח אותך כמובן גם בעולם הזה. אדם ניזון מהטוב לבב, מהדברים שהוא מקבל, מהדברים שהוא מצליח להכניס לתוכו. כן, יש עוד שאלות? שאלה מצוינת. שאלות? אין. כל מובן. טוב. הלאה. אבל לא ראו בשכלם. הנה. לא ראו בשכלם. השכל הוא הכוח שצריך לקדם את פני הנשמה. השכל זה הכוח הראשון. לא סתם כתוב כאן שכל. לא כתוב לא ראו בגופם. למה כתוב לא ראו בשכלם? כי מי יכול לקדם את פני... מי יכול לקדם את פניה של הנשמה אם לא השכל הבכיר, הכוח הבכיר ביותר בנפש האדם שהוא השכל? אם תשימו לב על השכל, הוא כוח מדהים. כלשונו של המהר"ל, השכל הוא כוח נבדל. השכל מצד שני הוא, מצד אחד, הוא כוח שיכול לעלות מאוד גבוה. אנחנו יכולים לשבת פה שם בשיעור ולדבר דברים שהם הם בפירוש לא נמוכים. הם הרבה יותר גבוהים מכף הרגל שלי. זה דבר מופלא. אגב, לכאורה, רק שיהיה לכם ברור לכולכם, אני לא נמצא במקום שאני אדבר עליו. לגמרי לא. שיהיה לכם ברור, אני ממש לא שם. כן? שאף אחד לא ישלה את עצמו, ושלא תהיה שום טעות. כן? אני פשוט לא שם, זה הכל. כן? אבל, זה פלא. הכוח השכלי שלנו, אם אנחנו משתדלים באמת, הנה, באתי הבוקר לישיבה, השתלתי כבר לאכול ארוחת בוקר, כן? להיות מיושב ורגוע, מתוך הבנה, את העבודה החשובה שאני בא לעשות כאן, הכנתי את עצמי כדי שעכשיו אני אוכל לשבת בשיעור הזה, ובחסדי שמיים, בסייעת הדשמיה, כי בלי סייעת דשמיה לא הייתי יכול להגיד אפילו מילה אחת כאן. עכשיו, אני מעורר את שכלי, ואנחנו לומדים עכשיו פסקה של הרב קור, ואנחנו מחדשים בה כי יד השם הטובה עלינו. מה עשה פה השכל? זה פילי פלאים. הוא מקדם את פני הנשמה. כן? ההתעוררות הנשמתית עכשיו זוכה לקבלת פנים מצד השכל. השכל עכשיו דן. כן? כן? אני לא אכחיש ואומר לכם. אני לא אכחיש. אמרתי לכם מה לא, ואני יכול להגיד לכם מה כן. אני לא אכחיש שאני מסתכל בפסקה של הרב קוק. יש לי התעוררות נשמתית. חזקה. אני שוכנע שרבים מכם יש להם את זה. שהם שומעים שיעור כזה או אחר. יש לי. יש לי התעוררות פנימית חזקה מאוד. אבל אני שולח את השכל אליה. באמצעות השכל אני יושב ואומר את מה שאני אומר. אני לוקח את ההערה הזו ואני מפרק, כמו שאמרנו, מפרט ומפרק ומפרך אותה לחלקים קטנים, להסברות, לנימים דקים. ויתרה מזאת, אני מתחנן לכם לשאול שאלות, כדי שלא תעשו לי הקלות. כי אם אני רק אגיד את זה בשכלי, יכול להיות שעדיין יהיו חתיכות שלא הוקלו כראוי. זה לא בריא, חתיכות אור שלא הוקלו. אם אתם תשאלו שאלות, תעשו לי את המוות קצת, תציקו לי. יש לי סיכוי יותר טוב לפרק את האור הזה. עכשיו, המהלך השכלי שאני עושה עכשיו, כן? הוא עוזר. הוא יותר מבטיח שאני מכין את עצמי לשלב הבא. כן? השכל כבר יצא לקראת הנשמה. הם מדברים ביניהם. הם משוחחים ביניהם. פטפוטי דאורייתא. ועכשיו יש לי אפשרות, אם אני רק ארצה. אבל פה כבר יש עיכובים הרבה יותר גדולים. זה לא קורה באופן אוטומטי. אני עכשיו יוכל להוריד את זה ממישור השכל למישור המידות. אם אני ארצה ואתגבר על יצריי. כי פה כבר, במישור של המידות, יש כבר הפרעות מאוד גדולות. שם יש אחיזה יצרית חזקה. כרגע, הוא לא כך יכול לשחק עלינו. מה? בסדר, אני רק רוצה לדבר כרגע על העקרונות. שאלה היא בסדר, כרגע לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רוצה לדבר על העקרונות כרגע בעיקר, יכול להיות שנגיע, אגב, דיבורינו גם לפרטים, אבל, המצב שלנו כאן, בכיתה כרגע, המצב שלי באופן אישי, המצב שלכם בצורה יותר פסיבית אמנם, כן? זה מצב שאנחנו בעצם מאפשרים, מאפשרים לעצמנו להיפגש עם הערה מסוימת באופן שכלי. אומר הראש, וכשקם מן הספר, יראה במה יכול לקיים. ואם אינו עושה כן, עליו נאמר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. זה נוגע קצת לשאלתך. זאת אומרת, אני עכשיו צריך, לא יודע אם לקיים את הכל. עכשיו, זה לא אומר ששם אני אהיה טוב לבב ושמח, כן, אחרי השיעור הזה. אבל לפחות, מכיוון שהגענו כבר למדרגה השכלית וביררנו את הדברים עדי כיתב, אני צריך לשאול את עצמי, אחרי הלימוד, כמה טוב לבב יש לי? כמה שמחה יש לי? האם אני יכול לחזק את טוב הלבב שלי יותר? ליישב איזה משהו שלא התיישב עדיין בתוכי? פרט קטן,
עכשיו זה אלול סך הכל. תרשום לעצמי. אני חזק בטוב לבב, וא' ב' ג' ד'. אני חזק בשמחה, בה' ו' ז' ח'. בואו עכשיו את השמחה, אני אהפוך קצת לטוב לבב, וטוב לבב ולא שמחה, אני עכשיו אנסה קצת להיפתח לשאר הרוח של אותו תוכן טוב לבבי. אני אעשה לעצמי, אפילו אמירה כזו, שהיא באה מתוך הרגשה אמיתית, לא שקר, לא אמירה כזו מן השפה ולחוץ, יש בה בבחינה של יקים את דברי התורה הזו. בסדר, אנחנו לא צריכים עכשיו. עד מהרה ירוץ דברו, ישלח ימרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, אנחנו לא רשבי ולא תלמידי רשבי, כן? שאצלם הדברים קורים במהירות עצומה, לא. ברוך אומר ועושה, אצלם זה אמירה ועשייה, זה בעת ובונה אחת, אנחנו לא כאלה. לאט לאט. אבל, לפחות, ברוך השם, אנחנו זוכרים, לפחות, כן? להזיז, לקדם את שכלנו, כן? לעברה של הערה הפנימית הזו. וברוך השם, הם משוחחים ביניהם, שיחה רומנטית מאוד נחמדה. יופי. אבל, אומר הרב, יש אנשים שאצלם זה לא כך. הם ראו בספרים, התלהבו וקימו. קראנו לזה לידה מחוץ לרחם. הערה, הערה עקפה את השכל, עקפה את כל הכוחות האלו, והגיע לרגליים. עכשיו אדם קם לטבול במקווה, מתוך ההתלהבות הזו, אבל לא התייעץ בכוחות נפשו. הוא עקף את כל המישורים והרבדים האלו, וישר הגיע לרגליים. זה מה שהרב מדבר כאן. לא ראו בשכלם להשתלם לאט לאט, עד שתהיה ראויה עליהם. עליהם, ממש. כוננה עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, שנהיה ראויים. עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם ברוך. אם כן, לפי מה שתיארנו, אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין לי בו טוב עליו. זה דיקטטורה. זה כמו בסוריה. זה כמו בסין, זה כמו באיראן, כן? 99.9, כן, עכשיו כבר לא, ברוך השם, אבל 99.9 מצביעים בשביל הדיקטטור. אז הוא יכול לחגוג ברחובות ולהגיד, כולם בעדי. אבל אמיתו של דבר, 99.9 הם נגדו. רק הוא לא זכה לשמוע את זה. הוא לא זכה לתת להם את חופש הבחירה שלהם. להשמיע את הקושי שלהם עם ההנהגה שלו. זה מה שקורה כאן אותו דבר. האדם הזה רץ למקווה בשיא המהירות. אבל הוא אנס סדרתי. סליחה שאני אומר את זה. זה נראה שהוא מה זה. אגב, אל תתפלו עם עוד מעט. שהוא יגיע למקווה בשעה 5 בבוקר ולא יראה שם את הרב הראשי ולא יראה את הצדיק ההוא, אל תתפלו שהוא יגיד, וואי בונה, אני הכי צדיק בעיר הזו. זה אופייני לאנשים שנולדים מחוץ לרחם. מאוד אופייני. כי הם כל כך מנוכרים לחשבונות של דרך ארץ. הם כל כך מנוכרים לחשבונות המציאותיים. אפילו לא לעל דעתם שאותו צדיק אולי תובל במקום אחר. כי הם בכלל לא מכירים את שפת העולם הזה. הם נשמתיים לגמרי. הם ארטילאיים לאמיתו של דבר. ויוצאים מזה קלקולים מוסריים שקשה לתאר. גם קלקולים מוסריים של אותו אדם. האנשים האלה הם אנשים בדרך כלל קצרי רוח מאוד. מאוד גאוותנים וחושבים את עצמם. אף פעם לא יכולים להבין את הקשיים של הזולת, כי מעולם הם לא הבינו את הקשיים של עצמם. הם פשוט רמסו אותם והתעלמו מהם, בגלל איזה מכת סוכר כזו של הערה רוחנית. הם לא מבינים את זה. אבל, חבר'ה, אני מכיר הרבה כאלה. אני מכיר את עצמי, אני זוכר את עצמי בימים שזה קרה לי, סיפרתי לכם. בדרך כלל, המצב הזה הוא עובר בשם. הבחור שכזה, בדרך כלל אני רואה בחור כזה, שהוא מתחיל לקום ב2:30 בלילה, אני מחכה כבר לנפילה, אני עם הידיים ככה. אני מכין כבר את השק כדי לקלוט אותו מהקומה חמישית, השישית או השביעית, בדרך כלל. והנפילה לא מאחרת לבוא. אתה פתאום רואה אותו אגום בתפילה, פתאום הוא כבר לא בהתלהבות, פתאום. כשאני רואה את הפוזה הזו, את הפתאום, את השיממון הזה, זה סימן שעכשיו הוא מתחיל ליפול ויצלול חופשי. אם רואים אדם כזה, במצב כזה, חייבים לרוץ אליו מהר, לפני שהוא יתרסק על הרצפה. לרוץ אליו מהר. צריך חוש לראות מי צולל צלילה חופשית לעבר הארץ, טיפוסים מהסוג הזה. לעומתם, יש את האנשים נבונים יותר, כמו שתיארנו כאן. אנשים שלא עולים גבוה מדי, כמו שאמרנו, מבלי להבטיח לעצמם שאינכם, הם אכן מסוגלים כן, להפנים את הירה הזו. אבל זה מסוכן מאוד. לא נתנו לעצמם משתלם. אז אמנם יש להם שמחה שנכנס להם רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו. והלב הוא מרמז לכוחות הנמוכים. אין ליבו טוב עליו. שאינו חפץ בשמחה זו באמת, זה רק כאילו הוא חפץ בשמחה. אבל הוא לא חפץ באמת. הוא לא רוצה בחירות חופשיות באמת. הוא לא רוצה בחירה חופשית. הוא רוצה את ההכרח. הוא רוצה לבטל את הבחירה החופשית. הוא אומר ריבונו של עולם, תראה ריבונו של עולם, אתה נתת את הבחירה החופשית. אני רוצה לחזור למצב של בטרם כל יציר נברא לבדו מלאך נורא. אני כופר בבחירה החופשית שלך. אני מוותר על הטובה הזו שנקראת בחירה חופשית. קח אותה ממני. אני לא רוצה את המצב הנפשי הזה שהגוף שואל אותי, למה? קשה לי. לא רוצה את זה. אני רוצה שליטה נשמתית מוחלטת. זה הכל. כאילו כך הוא אומר. אבל אתה לא יכול להחליט. ריבונו של עולם ברא את העולם כפי שהוא ברא אותו. ואפילו נזיר, שהזיר עצמו מן היין, איך כתוב? הוא חוטא. מאשר חטא על הנפש. צריך להביא קורבן. למה? שהזיר עצמו מן היין. שהיה אוסר על עצמו דבר שהתורה לא אוסרה. התורה לא אוסרת ואתה אוסר, אתה הולך להתנקש בגוף. כנראה שאתה לא מקבל בסבר פנים יפות את עולם הטבע שלך. אתה מחפש פטנטים, קיצורי דרכים. אל תהי חכם הרבה ואל תהי צדק הרבה. שמה תשומם. אל תהי צדיק הרבה. אל תפר את האיזונים שהקדוש ברוך הוא יצר. לא דייך מה שעשרה תורה, ואתה אוסר על עצמך עוד את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. אז יש פעמים בתור תשובת המשקל שאדם צריך להחמיר על עצמו, כי הגוף שלו התפשט יותר מדי, אז הוא צריך לה. אבל למה אתה מחרסם בגוף? למה אתה משחית? למה אתה מחבל בעצמך? אתה מנסה לעשות עצמך חיים קלים. זה לא מקובל. באמת, הוא לא חפץ בזה, מצד האמת. למרות שהוא נראה נורא מושר, אינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינו נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. זה המצב של שמחה בלא טוב לבב. ואפשר להיות שיטב ליבו בעבודה. כי יכיר שראוי, כן? קדמה פה הכרה, יש פה פעולה שכלית, יש פה התמאה והפנמה של האור הגדול, זה מיושב על נפשו, ורגליו רצות לבית המדרש בשמחה רבה, בהסכמה גמורה. בסדר גמור. הכל טוב ונחמד. הוא נהנה לבוא בבוקר לבית המדרש. הוא פותח את הספר בחיבה עצומה, ולומד, הוא מקיים מצווה בטוב לבב, אין שום בעיה. מתוך הכרה שזה טוב לו. היו פה תהליכים של הכרה, זה בסדר גמור. הוא עיכל את המזון, הוא לעס אותו. לעס, לעס. בלה אותו פנימה, המזון התיישב יפה בתוך הבטן, מיצי הקיבה פעלו את פעולתם, הוציאו את אבות המזון מפנים, ביררו את הטוב, השאירו אותו בגוף, ואת הרע דחו דרך המעי הגס, דרך המעי, כן? וזהו. ברוך השם, הוא עיכל את הגזר, מצוין, הגזר יושב אצלו, הוא כבר נמצא במחזור הדם שלו, יופי. אבל תגיד לי עכשיו שאלה, אתה מאמין שיש עוד שדה שלם של גזרים? ואתה חושב שהגזר הזה זה הגזר היחידי בעולם. זה כבר טוב לבב ולא שמחה. כלומר, תחשבו על זה. לפעמים, אדם מרוב שהוא מתעסק בהשגה שלו, עכשיו אני הופך את כל הקריירה על פי, עכשיו זה מצב הפוך. זה נקרא צדיק גמור. כן? מה זה צדיק? צדיק זה אדם שהוא הצליח להשיג לו מדרגה,
אבל הוא מעדיף להישאר במדרגה הזו, ולא להיפתח להשגה חדשה שלא עובדה ולא עלה עליה עול. הוא לא רוצה להיפתח. הוא מפחד מהתהליך של השמחה וטוב לבד. אני השתמשתי בכוונה במילה מפחד. כי התהליך של המעבר משמחה לטוב לבב הוא תהליך ארוך. ואם כבר השגתי משהו, מה אני מחפש הרפתקאות עכשיו? להיפתח עוד פעם לאיזה אוצר פנימי כזה, ועד שאני אצליח לאבד אותו, חלפו 20 שנה שהצלחתי ליישב איזה ביסלה של מידת הענווה. עכשיו אני אפתח לעוד פעם לנשמה, עוד פעם להוד הקרח הנורא הזה, לנשמה הזו, והיא תתחיל להטיח בי את כל הזה, עד שאני אצליח להקל את זה. אני מפחד מהמעבר. נראה אותך, לך לעולם הבא ותגיד לצדיקים שם שיושבים למעלה, תגידו, אתם מוכנים לרדת לעולם הזה עוד פעם? לעבור את התהליכים של כישורי הגבוה והנמוך, נשמה וגוף עוד פעם? לא, 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 לא. עזוב אותי פה, מלאכים מסננים לי יין פה, צולים לי בשר, עזוב אותי. אני לא יורד לעולם הזה. פחד אימים. כשאדם יושב על המדרגה שלו, ונהנה ממנה, הוא לא במהרה יוצא לקרב נוסף. זה צדיק גמור ולא בעל תשובה. בעלי תשובה זה אנשים שלא מפחדים. אחרי שהם מיישבים בתוכה מדרגה אחת, הם כבר בדרך למדרגה נוספת. הם שוב יוצאים למדבר השממה הזה של הנשמה, האור הענק העצום הזה, והולכים ומושכים עוד פעם למטה. זה נקרא בעלי תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים עומדים בה. במובן הזה. זה תופעה ידועה. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה, תדעו לכם. אם נדמה לכם שזה דבר רחוק, תדעו לכם שזה מאוד מציאותי. יש אנשים שיושבים אפילו בבית המדרש, הם כבשו להם כבר את מקומם, את הכיסא שלהם, את הרגלים שלהם. אבל המיטוש דבר, הם לא פורצים דרך בתוך המדרש. נעים להם מאוד ללמוד. הם כבר מצאו את מקומם ואת המדרש. הם כבר יודעים אפילו ללמוד קצת. אבל הם לא מתקדמים. אין להם את האומץ לפרוץ. אין להם את האומץ להישמע ולהזין לתביעתם הנשמתית שאומרת, גדל! כן, תטיל ספק במדרגה שלך. תודה שהיא לא, כן? היא לא המילה האחרונה. לך הלאה. תיפתח לשיפור. מפחדים מאוד. זה שומט את הקרקע מתחת לרגליים. זה סוג של מוות. כי אתה עכשיו מוותר על איזה ביטחון שלך. אתה רגיל לאדם מסוים, אתה חבר שלו. למה שלא תגדיל את מאגר החברים שלך? מה, עכשיו יתרגל לאדם חדש, ועוד פעם, עד שהכרתי את אלו ואת אלו, עכשיו פתאום אדם חדש. אתם מכירים את המצבים האלו? זה בדיוק הפחד מהחידוש. זה הפחד מהשמחה. זה הפחד מלהיפתח, כן? לעתיד הגדול. שאומר לנו, תשתפרו, תיפתחו. מה שהשגתם זה כאפס וכאין לעומת מה שריבונו שלנו לא רוצה להנחיל לכם. זה הבעיה של טוב לבב ולא שמחה. אבל אנחנו צריכים לעצור כאן. אמרתי שפעם הבא נדבר יותר על טוב לבב. אמרתי שפעם.